תרועה. הרי אנחנו גמרנו את זה, לא? אנחנו, לא, אנחנו באמצע תורה י"ג, סליחה, אנחנו באמצע תורה י"ג, הנקראת אשרי עם יודעי תרועה. אני רק רוצה להזכיר לקהל הקדוש שרצוי מאוד מאוד לשיעור הזה לבוא, בכלל לכל שיעור, אבל במיוחד לשיעור הזה לבוא עם ספר, מסיבה פשוטה. אין שום יחס בין ההבנה של השיעור כשזה מלווה בספר, לבין ההבנה של השיעור כשזה בלי ספר. זה פשוט אין מה לשאול, במיוחד בספר שהוא קשה הבנה, כמו ספר ליקוטי מוהר"ן, אז מי שיש לו ספר מול העיניים, עשוי להבין פי 10 בערך ממי שאין לו ספר. שמה תאמרו, מה, לקנות ספר? ספר זה לכסף. נכון. אז, אבל אתה קונה לפעמים פלאפל. ושלא לדבר על זה שכל הברסלאברס מוכרים את זה בכל פינת רחוב, בגרושים. אז אפשר לעשות מה, אני יודע, זה תופס מקום במדף. אז אפשר אולי להפקיד את זה אצל מישהו, אצל חבר, אני יודע מה. ולבוא עם ספר לשיעור, זה כל כך משנה. אגב, שמה תגידו, למה אני חוזר על זה כמעט בכל שיעור? עובדה שזה בינתיים עוד לא עזר. אז אני מנסה, אני יודע. אולי בסוף משהו יזוז. טוב, נתחיל קצת לזוז, אומרת. טוב, אז איפה היינו? היינו בשבירת תאוות הממון. כן, שהוא קורא לזה עבודה זרה של ממון. זה הכינוי שהוא נתן לזה. ותודה רבה. ברוך תהיה. מה? ברוך תהיה. יש עבודה זרה של ממון בעולם, וכדי להעביר אותה צריך רוח עליון, והרוח הזה כשהוא מגיע זה רוחא דמלכא משיחא, כי המשיח מתקן את העולם במידת החסד, ועושה חסד למשיחו. והחסד זה המצב שבו אדם יוצא מהתכנסות בתוך עצמו, מה שאנחנו מכנים אגואיזם, למצב של פנייה אל זולתו, אלטרואיזם, וברגע שהאדם פונה אל זולתו, הוא הופך להיות צינור, במקום להיות כלי, ולכלי יש גבול, ולפעמים גם סגירה, הצינור אין לו גבול, כי אפילו אם הצינור מצומצם, אבל אין גבול למה שאפשר להעביר דרך הצינור. כן? זה המידה של הצדקה, שהיא מביאה גאולה לעולם, והיא מביאה לשמחה, כמו כשהרוח הזאת שבאה ממלכה משיחה, היא נכנסת בתוך נפשו של האדם, אז זה מקרר את חמימות ליבו. חמימות ליבו, הכוונה תאוות הממון, ועל ידי הרוח שבאה מן העליונים, יש התקררות של חמימות הלב, ואז יש שמחה כמו בניגון הלוויים. מה זה שמחה של ניגון הלוויים? ניגון הלוויים זה מסע ומתן, ובשמחה הכוונה שאדם מסתפק בחלקו, במסע ומתן שלו, הוא מסתפק, הוא שמח בחלקו. איפה מצאנו שהניגון נקרא מסע ומתן? שנאמר, שאו זמרה ותנו טוב. שאו ותנו זה מסע ומתן, שאו זמרה ותנו טוב. ויש, השאלה היא עד איפה הגענו, כן, הגענו לזה שיש מדרגה נוספת, זה תיקון בתחום המידות, יש מידה שהאדם יוצא מן האגואיזם שלו והוא נהיה אלטרואיסט, כלומר הוא נהיה אוהב את הבריות, זה בתחום המוסר, וזה מקושר באופן ישיר למידה יותר עליונה שהיא מידת התורה. יש תורה של עתיקה סתימה, מה זה תורה של עתיקה סתימה? זה התורה שמגלה את הרצון המקורי, הרצון העליון של הבורא שמתגלה דרכי. התורה הזאת מתגלה לעתיד לבוא, והיא מתגלה גם על ידי שהאדם הופך להיות בעל צדקה. כלומר, יש פה שני מישורים, המישור הראשון מוסר, המישור השני תורה. ויש, לפי שיטת עם ישראל, קשר בין המוסר לבין החוכמה, בין המוסר לבין התורה, ולכן מי שיש לו מידת החסד הוא בדרך להשיג את התורה העליונה, מי שאין לו מידת החסד, שישכח מזה. אין לו סיכוי להגיע לתורה עליונה. ומתוך כך נמשכת ההשגחה. כן, אולי רק נזכיר דבר אחד שכתוב באות ג' ש... כן, אולי נראה בכל זאת אות ג' עדיין. נראה אותה שוב, למרות שקראנו אותה. ונפש, זה בחינת רצון. כן? אני חוזר עכשיו לטקסט. בתורה י' ג' באות ג' ונפש זה בחינת רצון. שכל אלו בני אדם הבאים לחכם הדור, כל אחד ואחד יש לו איזהו רצון. אחד רוצה א', השני רוצה ב', השלישי רוצה ג'. אז מה התפקיד של החכם? והצדיק או החכם לוקח כל הרצונות ועולה עמהם. כמו שאמרנו, לוקח נפשות חכם ויורד עוז מבטחה. כן, זה עיר גיבורים, זה עיר גיבורים על החכם, וגם לוקח נפשות נקרא גם כן חכם, ויורד עוז מבטחה. מה זה שהחכם לוקח את כל הנפשות, כלומר את כל הרצונות, ומחבר אותם אל הרצון המקורי. אולי כדי להסביר את זה אני אתן משל פשוט. יש אדם, נגיד, שיש לו רצון. הוא אומר, אני רוצה לבנות בית. דבר פשוט, לא. זה רצון אחד. אני רוצה לבנות בית. אבל האמת היא שהאמירה הזאת, אני רוצה לבנות בית, זה כולל בקרבו מיליון רצונות. מה זאת אומרת? אני רוצה לבנות בית. אז אני רוצה להזמין אדריכל. ואני רוצה מהנדס בטון. ואני רוצה להזמין פועלים. ואני רוצה להוציא חסכונות מהבנק, ואני רוצה לפרסם שהבית הזה הוא למחירה. הנה, זה כבר, הרצון הזה הוא כבר חמש רצונות. בואו ניקח את אחד מהרצונות, הרצון להזמין פועלים. הרצון להזמין פועלים זה כולל ביטוח תאונות, זה גם פנייה לספקי כוח אדם, וכדומה. אז זה כבר רצונות בתוך הרצון. עכשיו, כשאני רוצה להזמין את חברת כוח אדם, זה אומר גם שאני רוצה להרים טלפון. וגם אני רוצה לדבר בטלפון. ואני רוצה וכו' וכו'. כלומר, אפשר לפרט את זה למיליוני מיליונים של רצונות, שכולם כלולים ברצון אחד, והוא, אני רוצה לבנות בית. עכשיו, נתאר לעצמנו מישהו, מישהו שנמצא בתוך כל הרצונות האלה. למשל הפועל, פועל הבניין, אמרו לו, אתה מוזמן להביא בטון. הוא לא יודע בכלל שהאיש הזה רוצה לבנות בית. יש מישהו אחר, חברת הפרסום, אמרו לו, אתה צריך לפרסם. הוא לא מבין בכלל מה הכוונה הכוללת. יש אחד, שלישי, שבכלל, כל אחד מאל, בכלל יש חברת הטלפון שהיא העבירה את השיחה, היא בכלל לא מודעת שהיא מעבירה שיחה של בניית בית. ואז אם אני מסתכל מצד המקבל, אני רואה מיליוני רצונות בלתי מקושרים זה עם זה. אבל חוכמתו של החכם היא לראות מאיפה כל הרצונות האלה באים, ואיך הם אינם אלא ביטוי של רצון אחד. אז אותו דבר אנחנו רואים לגבי נפשות בני האדם. הנפשות הולכות אל החכם, והחכם צריך לראות מתוך כל הרצונות הרבים שיש בעולם, מהו הרצון המקורי שכל הרצונות האלה התפצלו ממנו. ברגע שהוא עושה כך, הוא מעלה את הרצון הפרטי של כל אחד אל שורשו, ואז הוא יכול להביא תוספת משמעות ושפע לכל הרצונות האלה. זאת אומרת, עיר גיבורים עלה החכם, ומי הוא החכם? לוקח נפשות חכם, מה זה נפשות? לוקח רצונות אל מקורם, ויורד עוז מבטחה ומגלה תורה חדשה, התורה של הרצון המקורי הנקראת עתיקה סתימה. עד כאן מובן?
כל זה רצון השם.
כל זה רצון השם? כן. אז זה מה שלמדנו בפעם שעברה, אולי נקרא שוב במשנים. ונפש זה בחינת רצון, שכל אלו בני אדם הבאים לחכם הדור, כל אחד ואחד יש לו איזהו רצון, והצדיק לוקח כל הרצונות ועולה עמהם. ואחר כך, ויורד עוז מבטחה. מה?
לצדיק יש רצון?
לצדיק? כן, יש רצון. גם לא יש רצון, יש כמה סוגי צדיקים. יש צדיק אחד שאין לו רצון משלו, זה משה רבנו. לכן הוא היה שקול כנגד כל ישראל. יש שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות.
הוא היה חי?
זו שאלה באמת. מת הוא לא, אז השאלה אם הוא היה חי. כן? כלומר, השאלה אם למשה יש בכלל אישיות. כן? זה דבר מאוד בעייתי אצל משה. אצל משה רואים שיש לו נטייה אל הכעס. זה הרצון להיות בעל אישיות. כל כך אין לו, שהוא משתדל שיהיה לו. וכשהוא משתדל שיהיה לו, שמה הוא נופל. כן? זה באמת השאלה אם הוא היה חי. כי הנפש החיים אומר שמשה רבנו היה האדם היחיד, כמעט, שבמקום שיהיה לו נפש, הייתה לו נשמה. כן? הוא התהלך בעולם הזה עם נשמה. אז קשה לומר שהוא בדיוק חי, במובן שלנו. לכן נקרא משה איש האלוהים. אז חז"ל אמרו, חציו ולמטה איש, חציו ולמעלה אלוהים. השאלה איזה חלק של הביטוי הזה של חז"ל הוא קשה להבנה. אז יש, רגילים לומר, חציו ולמטה איש אני מבין, חציו ולמעלה אלוהים אני לא מבין. הרב קוק דווקא בניה אומר הפוך. חציו ולמעלה אלוהים זה אני מבין, אבל מה זה חציו ולמטה איש? וכי היה למשה איזשהו צד של אישיות פרטית שנוכל להגיד חציו ולמטה איש? זה קושיה שהרב קוק שואל. טוב, הוא עונה מה שהוא עונה, אבל זה לא כעת נענה. טוב, אז בואו נחזור עוד פעם. ונפש זה בחינת רצון, שכל אלו בני אדם הבאים לחכם הדור, כל אחד ואחד יש לו איזהו רצון, והצדיק לוקח כל הרצונות ועולה עמהם, ואחר כך ויורד עוז מפתחה, בבחינת והחיות, רצו ושוב, רצו בעליית הנפשות, ושוב בחזרת הנפשות עם התגלות התורה. ברור, כלומר זה הרעיון שהסברנו עכשיו. עד כאן ברור? הלאה. וזה שמובע, כלומר זה הדבר שמובע בתיקוני זוהר, רצו דה נוריאל, ושוב דה מתה צר הפנים.
הוא מנסה למלות את הרצון הזה שהוא רוצה?
נו.
מה שהוא רוצה?
מה זאת אומרת למלות? לא, הוא רוצה להעלות את הרצון. הצדיק הוא מעלה את הרצונות של כולם. ואז אחר כך הוא מביא להם תורה חדשה.
איך הוא מעלה?
איך הוא מעלה? על ידי ההבנה שלו שזה כך. זאת אומרת, זה התפקיד של החכם. לראות איך הרצונות קשורים כולם זה בזה. הוא לא בא לבטל שום רצון. כן, הוא רואה שיש אחד שיש לו רצון כזה, השני יש לו רצון הפוך, אבל הוא מצליח לעלות את השורש המחובר, המאוחד שלהם. והתפיסה שלו, בהבנה שלו.
זה שהוא מבין שהכל אחד זה כל מעלה.
אבל הוא מבין איך הכל אחד, לא רק מאמין שהכל אחד, הוא רואה איך. כן, למשל, טוב, אמיתי שלהבדיל, גם הפסיכולוגים קצת עושים את זה. כן, למשל, הפסיכולוגים צריכים לטפל באיזשהו סכסוך בין אנשים. אז רואים ששניהם בעצם, אבל בי שחושבים כל אחד שהוא רב עם השני, הם בעצם שניהם החליטו באופן סמוי לשחק באיזושהי הצגה. כן? הרבה פעמים בזוגות זה ככה, איש ואישה. כן? הם נראים כרבים, אבל בעצם מוסכם ביניהם שיעשו הצגה. הם לא יודעים שזה מוסכם ביניהם. כן? לפעמים הפסיכולוג הוא יכול להגיד, בעצם אתם משחקים איזשהו משחק. אתה מזמין את מה שהיא עושה, ואת מזמינה את מה שהוא עושה. כן? מאוד לא אוהבים לגלות את זה. בדרך כלל כשהפסיכולוג עושה את זה, מפסיקים את הטיפול. הוא לא מבין כלום. הוא לא רוצה שנריב. טוב, אז זה משהו... אז זה העבודה של הצדיק.
זה רצון ספציפי שיקרה משהו מציאות, שכל הנפשות רוצות והוא מגלה?
כן, בדיוק. יש רצון אחד. וצריך לברר מהו הרצון האחד הזה. והרצון האחד נקרא, כשהוא מתגלה, אז מתגלה תורה חדשה. תורת עתיקה סתימה. מה? שבוע שעבר אמרנו את זה, נכון, זה בדיוק מה שאמרתי, אני אמרתי שאני חוזר על הדברים. כן, אתה צודק, איך אם אתה אומר שהזמן עובר, אין מה לעשות. אבל צריך כדי להבין, אני לך משהו, אתה יודע שהגרה, גדול מווילנה, כשהלומד היה מוכן ללמוד חברותה, רק עם מי שמוכן לחזור 1,000 פעמים על אותו דף. כן, והיה ממש כאילו נקרא מהדף ההוא אל הדף הבא. כי ככל שנברר יותר את הדף הזה, נבין יותר את הדף הבא. זה הסיבה שאני החלטתי לחזור על זה. טוב, הלאה. אז מה כתוב בזוהר? רצו ושוב, כן, רצו זה נוריאל, ושוב זה מתה צר הפנים. אז נוריאל, זה מישון, נור, כן, הוא עולה, 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 כמו אש להבה, ומתה צר הפנים, אז הוא יסביר, נוריאל דה נור דלק, דלוק, בחמימות תאוות ממון, יפה, כלומר, הרי נוריאל זה אש, האש זה חם, הלב החם, הסברנו, זה תאוות הממון, וצריך לקרר את התאווה הזאת, על ידי מה שיורד מלמעלה למטה. כלומר, השפע של הרצון לתת צדקה, וזה מתבטא בשני אופנים, בתחום המוסרי, על ידי קירור חמימות הלב, והאופן השני על ידי גילוי הרצון העליון, שהוא עתיקה סתימה. אז מה שהוא אומר, ושוב, דע, מתת שר הפנים, דיהו ראשים בשם משה, דיהו משיח, כן, מתת שר הפנים, זה ראשי תיבות משה, שהוא רוח הפנו, שעל ידו נשתכך, כלומר מתקרר, החמימות. וזהו שככה, אשרי העם שככה, שככה מלשון שיקוך, כן, קירור, גמטריה משה, שהוא משכך אלילי כסף וזהב, רצו דה רצון שהוא הנפש בשוב דה משה שמקבל התורה. כל זה בעצם מה שראינו בשבוע שעבר, נכון דניאל?
נכון.
מה אתה אומר, להמשיך או לחזור על הדברים?
נתחיל עוד פעם.
טוב, נתחיל עוד פעם, אבל לדע מה, נמשיך. ועל ידי המשכת, עכשיו אנחנו נכנסים לעומק הדברים. ועל ידי המשכת התורה נמשך השגחה. כלומר, אמרנו שכדי להביא יותר השגחה צריך לבטל תאוות ממון. ואז אנחנו הבנו שעל ידי ביטול תאוות ממון יש גילוי הצדקה. על ידי גילוי הצדקה יש גילוי התורה, וכשיש תורה יש יותר השגחה. זה לפי דת הרמב״ם, שההשגחה היא פונקציה של מידת החוכמה. ככל שהאדם יותר משיג האמת, כך הוא יותר מושגח. פחות משיג האמת, הוא יותר מופקע. נכון? יעבדוך עמי, תודה. כן. ועל ידי המשכת התורה, נמשך השגחה. עד כאן מובן? טוב. כי התורה, אבל זה כמובן מנוגד לדעה המקובלת בציבור, שהשגחה פרטית היא נמצאת, שהשגחה הפרטית נמצאת בשווה בכל. זה לא נכון. אין השגחה פרטית שווה בכל, אלא זה משתנה לפי מידת התורה, או לפי מידת החוכמה, השגת האמת של האדם. כי התורה היא תנתה. התורה היא תנתה, נכון? שהם תלת גוונים דעינה ובת עין. וזהו שמתחילת התורה, שמתחילת התורה בבראשית, תמן רשי, תמן בת. רשי אלה ראשי בית אבותם, שאבות הם תלת גוונים דעינה, תמן בת דה בת עין, נמצא. אז זה מובן, כן? אפשר להמשיך?
לא.
מה לא מובן?
אה?
לא אותי. מה זה טנטה? אתה יכול לשאול את כל האחרים, כיוון שהם לא שאלו, סימן שהם יודעים. טנטה זה ראשי תיבות של טעמים, נקודות, תגין ואותיות. טעמים, נקודות, תגין ואותיות. זאת אומרת, זה ממה שמורכב הכתב של התורה. כן? הדבר האחרון זה האותיות. כלומר, למרות שדבר שרואים בספר תורה זה האותיות, ועל גבי האותיות יש תגין, קטנים, והטעמים והנקודות לא כותבים אותם, נכון? לא כותבים בספר תורה, לא את הטעמים ולא את הנקודות. אבל הטעמים והנקודות הם חלק של התורה. הייתי אומר, החלק היותר נסתר, היותר עליון. זה כמו טעם במובן של טעמו של דבר. כן? מישהו אומר, הנה יש מצווה פלונית, אבל מה טעמה של המצווה? אם אני אדע את טעמה של המצווה, אני משיג אור יותר עליון מהמצווה עצמה. אז יש בעצם טעמים ונקודות, אפשר לומר, זה כמין נשמה של האותיות. ותגין ואותיות, זה האותיות כמו שאני רואה אותן בפניי. אז יש בעצם כלים ואורות, כוונה ומעשה. זה פחות או יותר המשמעות של טנטה. כן.
ואיך הוא מגיע מטנטה לתלת גוונים דעינה ובת עין?
אה. איך הוא מגיע מטנטה לתלת גוונים דעינה ובת עין? פשוט מאוד. הרי התורה, אם כן, יש בה ארבעה מדרגות. בלי להיכנס לכל הפירוט, למה ארבעה מדרגות? כן, למה טעמים, נקודות, תגין ואותיות, שזה באמת דבר מאוד מורחב. בתורת הקבלה זה מאוד מאוד מורחב. ופה הוא לא מרחיב, הוא רק מזכיר את זה בדרך אגב. מתוך שהוא סומך, או שאתה למדת הקבלה ואז אתה יודע את כל זה, או שאתה עוד לא למדת, אז בשביל מה לספר לך. כן, אז זה מה שאומר. התורה יש בה ארבעה מדרגות, טעמים, נקודות, תגין ואותיות. והם כמו תלת גוונין דעינה ובת עין. מי שמסתכל בעין רואה שיש שלוש צבעים. יש הצבע הלבן, ואחר כך יש שני צבעים ב... איך קוראים לזה?
בישון.
לא, לא בישון. לא ברשתית. לא. הצבעוני הזה, נו. איך קוראים לזה? באיריס. כן? אז יש שם עוד שני צבעים, אז יש שלושה, ויש השחור באמצע. השחור נקרא אישון או בת עין. מה? אז זה יוצא ארבעה, נכון? תלת גוונים ובת עין, אז זה יוצא ארבעה. והתורה היא עיניים, כלומר עיניים זה חוכמה, על ידי התורה אני יכול לראות את הדברים כמו שהם, על ידי העיניים מתגלה האישיות של האדם, הרי אם אתה מצלם פנים של אדם ואין עיניים, אתה לא רואה את האישיות, אם יש עיניים אתה רואה את האישיות, והתורה היא גילוי הרצון העליון, לכן התורה נקראת עיניים, וכמו שבעין אנחנו רואים ארבעה צבעים שהם שלושה גוונים ובת עין, כך בתורה יש תגים, טעמים, נקודות תגים ואותיות, שימו לב שהאותיות הן שחורות, וגם הבת עין זה שחור. הדרך השחור הזה הכל כלול, כלומר כל התמונה כולה עוברת דווקא דרך הנקודה השחורה, הריקה. דווקא שמה מתקבלת התמונה, והיא פוגעת אחר כך ברשתית ומתרגמת לתמונה בתוך המוח. בסדר? אז הוא אומר שהתורה נקראת טנטה שהם תלת גוונין דעינה ובת עין. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל יעזור. וזה שמתחיל את התורה בבראשית. מה זה בראשית? זה אותיות ראשי בת, נכון? בית, רש, א', שין, י', ת'. אז יש לנו בת, בית ות' בתחילת המילה וסוף המילה. ובאמצע ראשי, רש א' שין יו, נכון? אז הוא מסביר מה זה ראשי, אלה ראשי בית אבותם, כן? שזה מכוון לאבות, שהאבות הם תלת גוונים בעינה, הרי מה האבות, אברהם, יצחק ויעקב, כל אחד נתן את הצבע שלו בתורה. אברהם נתן את מידת החסד, יצחק את מידת הדין, יעקב את מידת הרחמים. אז יש שלושה גוונים שיש בעין, תלת גוונים בעינה. ואז לכן הם נקראים ראשי תמן בת, ושם יש גם בת, בית תו, דה בת עין, שזה התורה כפי שהיא מתקבלת אצל עם ישראל, שהיא המידה הרביעית של המקבל. נמצא, כשחכם מביא תורה כנ"ל, נמצא שמביא, הרי אמרנו שהחכם על ידי שהוא מעלה את כל הרצונות אל הרצון הראשון, ואז הוא מגלה את התורה של מעלה, שמביא כוח הראות של השגחת השם יתברך עלינו. כאילו הוא גורם שהעיניים של מעלה נפתחות. כאילו יש עכשיו עין שמסתכלת. דה, מה למעלה ממך? עין רואה. זאת אומרת, מה זה העין רואה? לפי רב נחמן, זה אותה תורה של עתיק הסתימה שמתגלה עד ידי הצדיק. וכל אחד, לפי קירובו אל התורה, כן השגחת השם יתברך, אלא אם אתה קרוב לעיניים של מישהו, הוא רואה אותך טוב. אם אתה רחוק מהעיניים, הוא לא רואה אותך טוב. עכשיו זה מובן, כן? זה אותו משל שדיברנו, שההשגחה היא לפי מידת הקרבה אל התורה. אז לכן זה גם, המשל של העין הוא באמת המשל מתאים. הקרבה אל העין גורמת לתמונה להיות יותר ברורה.
בגלל דה מה למעלה ממך, אז
העין רואה? בגלל דה מה למעלה ממך, אז העין רואה. תסביר, בבקשה, לא הבנתי.
בגלל ש... אתה מקובל בתורה ורצון בקוראן? כן. מי ראי שם?
נכון, נכון. נכון, יפה מאוד. כלומר, עין רואה זה לא אוטומטי. אם אתה תדע מה למעלה ממך, אז תהיה עין רואה. כן, ככה זה יוצא. שאתה מייצר את העיניים האלה. או אתה פוקח את העיניים האלה. כלומר, לפני שעסקת בתורה, נגיד בצדקה ואחר כך מתוך כך בתורה, העין של מעלה הייתה סגורה. היה לה אפאף. ואתה הסרת את האפאף, ועכשיו העין הזאת רואה. בסדר? איך היא רואה? זאת השגחה. בסדר. וכל אחד, כפי קירובו אל התורה, כן השגחת השם יתברך עליו, כי עיקר כוח הראות מחמת שמכה בדבר הנראה, וחוזר הכוח הראות מחמת היקה לעיניים, ונצטייר הדבר הנראה בעיניים. ואז העיניים רואים את הדבר הנראה. כי הראות מביא את הדבר לתוך העיניים. טוב, זה לפי רפואה של פעם. לפי הרפואה של פעם חשבו שכשאדם מסתכל, יש איזה קרן שיוצאת מהעין שלו, הקרן הזאת פוגעת בדבר שהוא רואה, ואז התמונה חוזרת אליו. ככה חשבו פעם. שיש איזה אור שיוצא מן העין. זה אפילו כתוב אצל רבי שלמה בן גבירול בכתר מלכות, שאומרים בליל יום הכיפורים אצל הספרדים, מה כתוב שם? הוצאת היש מן העין כדמיון האור היוצא מן העין. זאת אומרת, רואים שהרופאים של פעם חשבו אם כן שיש כיוון כזה. אבל זה לא כל כך משנה, כלומר, אם זה נכון מבחינה ביולוגית או לא. מבחינה נפשית זה הרי כך, זה כן כך. זאת אומרת, כשאני פותח עיניים ורואה, יש לי הרגשה, לפחות מבחינת ההרגשה הפסיכולוגית, זה שאני פונה אל הדבר שאני רואה. לא שאני סביל, אלא אני מרגיש פעיל. ולכן מבחינת ההרגשה הנפשית זה אכן כך. אז אני חוזר פה לדברים, כי עיקר, שלוש שורות מלמטה במדורה רגילה, כי עיקר כוח הראות מחמת שמכה בדבר הנראה, וחוזר הכוח הראות מחמת ההקלה עיניים, ונצטייר הדבר הנראה בעיניים. ואז העיניים רואים את הדבר הנראה, כי הראות מביא את הדבר לתוך העיניים. אבל כשהדבר הנראה הוא רחוק, נגיד כוכב רחוק, או אפילו סתם נוף רחוק מן העיניים, אז קודם שיגיע כוח הראות לדבר הנראה, מתפזר בתוך האוויר ונתאחר. ואין מגיע בהכאה אל הדבר. ועל ידי זה אין חוזר הראות לעיניים. ואז אין העיניים רואים, כי עיקר הראות הוא מחמת ההכאה. וזה, שוב נע הבית משמיים מוראה, שישוב הבתה שבבית משמיים עלינו, ישוב על ידי ההכאה, ישוב הראות לעיניו, ואז הוא ראה. כי הראייה על ידי השבת ההבטה. כאילו, מבקשים מהקדוש ברוך הוא שישיב את התמונה שבאה מכוח ההכאה שלו כלפיו, כלפי מעלה. וזה בחינת, מה?
הסתכלות, ההבטה זה לא דבר אקטיבי, בסופו של דבר.
לפי מה שהוא אומר, ההבטה זה דבר אקטיבי. כן, לפחות הראייה, מה?
זה לא פעולה, זה לא עשייה.
מבחינה פסיכולוגית זה כן ככה. כן, למשל, יש אדם, אומרים, יש לאדם מבט חודר. מה זה מבט חודר? מה זה מבט חודר? זה הדבר באליו. אבל כאילו שהוא פועל, נכון? גם כשאנשים מסתכלים זה לזה בעיניים, זה גם כן פועל, איזושהי פעולה, נכון? כלומר, יש איזו הקרנה, אפשר לומר, שבא מן העיניים, אף על פי שמבחינה ביולוגית אתה יכול לנתח את זה הפוך.
כן, אבל עדיין יחסית לעשייה ממשית, זה לא נחשב לעשייה, אתה אומר, יש בזה מובן שאתה יכול להסביר את זה שזה גם כן פועל, זה לא באמת פועל.
אתה שואל שזה לא נכון מבחינה ביולוגית.
לא ביולוגית. אני כשאני מרגיש שאני עושה משהו, אני יודע שאני עושה משהו. כשאני מסתכל, זה לא אותו דבר.
כשאתה מסתכל, אתה לא מרגיש שאתה פועל משהו. Okay. אתה יודע, הקדמונים היו אומרים שבת היענה היא דוגרת מרחוק, על ידי שהיא מסתכלת בביצה. יוצא שהעיניים זה עושה משהו. יותר מזה, הרי יש מקום בקודש הקודשים שמסתירים אותו. כן, יש וילון, כן, כלומר, וכתוב, כי ראתה גויים, באו מקדשה, שהנביא מקונן על זה, שהגויים באו וראו מה שיש בתוך המקדש. עצם הראייה, יש בזה חילול. יש ממד כזה.
כמו עין הרע.
כמו עין הרע, למשל, כן? אתה רואה, זה פועל.
שתרשבי.
מה רשבי? כן, הנה, רשבי נותן עיניו. כן? או כל מקום שנתנו חכמים עיניהם, או מיטה או חולה, או חולה במיטה. אז יש דבר כזה. כלומר, אתה אומר שלא מרגישים, נכון, זאת פעולה לא מורגשת כל כך, אבל היא ממשית מאוד. דבר מאוד מעניין, אם ראית פעם, לא יודע אם יצא לך להיות במוזיאון ולראות פסלים יווניים. ראיתם פעם פסלים יווניים? מאוד יפה, נכון? יש רק דבר אחד שחסר, אין אור בעיניים. וזה בכוונה. כי אפשר לומר, ראיית העיניים אצל היוונים מהווה איזשהו דבר שמוציא מן היציבות. אם יש עיניים, סימן שיש נשמה. וזה מנוגד לתפיסה האינטואיטיבית של היווני, שהוא בא לתאר את האסתטיקה בתור המבנה של המציאות, לא של מה שמעבר למציאות. ראיתי? כן, אוקיי.
זה בין גבירות אותה.
אה?
זה בין גבירות אותה. כן או לא, כאילו, מצב שכן יוצא משהו מהעיניים, כאילו. וזה הרבה שיתכוון אליו, שאתה מצב פרוסלם.
אני לא הבנתי, אתה אומר שאיבן גבירול טעה? למה
הוא? לא טעה, אמרתי.
אה, הוא לא טעה?
אולי כאילו כן זה, כדי שזה, כאילו, מבחינה ביולוגית זה לא כך נכון, משהו שקל שם.
מבחינה ביולוגית זה לא נכון, אבל מה אכפת לאדם בכלל?
אבל כן יש משהו שפועל מהעיניים.
כן, ודאי, ודאי, ודאי.
אולי זה משהו דיבר, לא עושה.
יכול להיות. זאת אומרת, אז הם גם חשבו שזה נכון מבחינה ביולוגית. כן? יש, הם הלכו לפי הרפואה של פעם. אבל מה זה משנה, מה? זה כמו שאני אומר שהשמש שוקעת. מאז קופרניקוס אנחנו יודעים שהשמש לא שוקעת, אז מה, בגלל זה אנחנו נמחק מכל לוחות השנה שקיעת החמה בשעה פלונית? לא, זה בכלל לא משנה מה האמת המדעית כאן. זאת לא, אנחנו מדברים על האמת הערכית. כן. וזה בחינת והחיות רצו ושוב, כל זה שלא קוראים לו איבן גבירול, אלא רבי שלמה, איבן גבירול. כן? גבירול. זה שבתל אביב כולם אומרים בן גבירול, בעיה שלהם. טוב. וזה בחינת והחיות רצו ושוב, והחיות, היינו התורה שהיא החיים, משון חיות, רצו בחינת הבתה מעלה לתיתה, ושוב בחינת הקעת הראות בדבר הנראה ונחזר לעיניים ונצטר בעיניים. שימו לב שהוא עכשיו מפרש בדיוק הפוך ממה שהוא פרש מקודם. לפני כן הוא הסביר לנו מה זה רצו ושוב, שהצדיק רץ עם הנפשות, עם הרצונות למעלה, ושוב שהוא מביא תורה מלמעלה. אבל כאן הוא מדבר על ההסתכלות של הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא, מה זה הרצו שלו? דווקא מה שהוא מביא אלינו. ושוב זה שהוא משגיח, על ידי ההבטה, ההקעה שחוזרת בחזרה. כי העיניים הם כמראה לתושה, שנתראה בהם כל דבר שעומד כנגדו. ועל ידי שאנחנו קרובים אל התורה, נמצא שאנחנו קרובים אל הראות, ועל ידי זה כוח הראות נחזר לעיניו, ונתראים ונצטיירים אנחנו בעיניו. אבל הגויים, מחמת שהם רחוקים מהתורה, הם רחוקים מהשגחתו. והשגחתו אין מגיע אליהם בהקעה, נמצא השגחתו על הגויים בחצי הראות, בבחינת רצו, ועלינו השגחתו בשלמות. יוצא לפי זה שההשגחה על אומות העולם היא במעגלים קונצנטריים. זאת אומרת, ככל שאתה יותר קרוב לישראל או יותר קרוב לתורה, ככה ההשגחה יותר גדולה. יש בספר הכוזרים משהו כזה, שהוא שואל אותו, שמה, מלך כוזר שואל את החבר, ומה תאמר על המסורות של אנשי הודו? שאנשי הודו אומרים כך וכך. ואז הוא אומר לו, מה אתה שואל אותי מאומה מופקרת? מה זה אומה מופקרת? שהיא רחוקה, היא בהפקר. ושם הוא מתאר שם מה הספרים של ההודים ומה הכוונה הכללית של ההודים, שבעצם לא אמרו דבריהם אלא כדי להכעיס את בעלי הדתות. בקיצור, לאיזה ספרים הוא מתכוון? כנראה לבאגד ויטה, בגאווד גיטה שכנראה הגיע אליו. לא משנה, אבל אוהבי דות, ש... יש הפקרה במובן הגיאוגרפי. כן, זה הרב סיודה אומר, שיש מין גיאוגרפיה של הקודש, שיוצא שיש תרבויות שהן רחוקות במובן הגיאוגרפי, אז הן גם רחוקות במובן של ההשגחה. יש מושג כזה. אז גם אומר שיש ריחוק של אומות העולם מן התורה, גם ההשגחה פחות מורגשת שם. לא, הוא אומר שיש יחס בין תורה לבין השגחה. לא רק בשביל זה יש תורה, כנראה. יש תורה, יש לזה הרבה סיבות. אבל מה שהתורה עושה, היא מביאה השגחה. יוצא לפי זה שההשגחה היא דבר משתנה לפי מידת הקרבה והריחוק מהתורה. מה?
לא קצת מוזר שהוא בעצם חולק על הבעל שם טוב.
הוא חולק על הבעל שם טוב, נו, אז מה?
הוא חולק על הבעל שם טוב.
לכאורה הוא לא רק תלמיד שלו, הוא נין שלו. הוא הבן של הבת של הבת של הבעל שם טוב. אז מה, אז אסור לו לחשוב אחרת מהסבא רבא שלו? יש דברים שאני חושב אחרת מהסבא שלי אפילו. יש דברים שאני חושב אחרת מאבא שלי. ולפעמים יש דברים שאני חושב אחרת ממה שאני חשבתי. אפילו על עצמי אני חולק. אז למה שהוא לא יוכל לחלוק על הסבא רבא שלו? טוב, הלאה. אבל אבי ישו חסיד. זה לא חסידות. זה עולם בפני עצמו. זה עולם אחר. טוב, כן.
אבל
לפי מה קובעים את הקרבה לעם ישראל? לפי הקרבה לעם ישראל. זאת אומרת, לפי מידת ההזדהות עם הרעיונות הישראלים, עם האומה הישראלית, וכדומה. למשל, דבר מאוד מעניין, שבמשך, הייתה גלות די ארוכה לעם ישראל. רוב הקהילות של עם ישראל, כמעט הכל, היו תחת שלטון אדום וישמעאל. נכון? במזרח הרחוק, לעומת זה, לא היו הרבה קהילות, וגם כשהיו, לרוב הם התבוללו. כנראה שיותר נוח להישאר במשפחה. ישמעאל ואדום, סך הכל זה קרובי משפחה שלנו. אז איתם אפשר איכשהו יותר להסתדר. זאת אומרת, זה הרגשת הקרובה. לא שהם לא עושים בעיות, בתוך המשפחה יש הרבה בעיות. כן. הלאה. וזה בחינת תיקונה דמרכבתא עילאה ומרכבתא תיתאה. עכשיו הכל מובן. יש בספר יחזקאל שתי מראות מרכבה. כן? יש מראה המרכבה בפרק הראשון, ויש עוד מרכבה אחרי כמה פרקים, שכחתי את המספר של המרכבות, של הפרק. כמו כן גם, בזוהר מדברים על מרכבה עליונה, מרכבה תחתונה. מה זה מרכבה עליונה? רב נחמן, זה התורה. מרכבה תחתונה זה המידות, האדם. הרי גם כן למדנו שיש שני אופנים של המשכה מלמעלה. יש המשכה מוסרית על ידי ביטול תאוות הממון על ידי מידת הצדקה, שזה בתחום של המוסר, וגם יש הורדת תורה מלמעלה על ידי החכם שלוקח נפשות, מעלה את הרצונות, זה בבחינת תורה. אם כן יש לנו, כמו שאצל הרמב״ם מצאנו הבחנה בין טוב ורע לבין אמת ושקר, יש אדם שנמצא במדרגת הטוב והרע, כלומר הוא בתחום המוסר, ויש למעלה מזה אדם שהוא במדרגת החוכמה, אמת ושקר. לא שאין קשר בין עולם המוסר לבין עולם החוכמה, אבל בכל זאת זה שני עולמות. אז כשהאדם מתקן מרכבה עליונה, הכוונה שהוא משיג את התורה. מתקן מרכבה תחתונה, הכוונה שהוא מתוקן מבחינה מוסרית. וכל מה שאמרנו ייכנס עכשיו למרכבות. האם התורה לא מוסרית? נו, באמת. דיברנו על זה כבר שבוע שעבר. שבעם ישראל, עד רבה, יש קשר מהותי בין התורה לבין המוסר. כמו שאומר הכתוב, ושמרתם ועשיתם, כי היא חוכמתכם ובינתכם. מסביר הרב קוק באורות הקודש חלק קימל, ושמרתם ועשיתם זה המוסר, כי היא חוכמתכם ובינתכם, ובינתכם זה החוכמה. מה שאין כן, אצל אומות העולם, שיש קשר של הכנה, המוסר עוזר לחוכמה, אבל איננו מהותי לחוכמה. ועם ישראל, המוסר והחוכמה הם עניין אחד. בסדר? רק שזה מתפרט אצלנו בניתוח לשתי מרכבות. יש מרכבה לחוכמה, יש מרכבה למוסר. עד כאן מובן? בסדר. נו, זה שבוע שעבר דיברנו על זה. עכשיו, המרכבה כידוע היא עשויה מארבע חיות, נכון? שור, זה אריה, שור, נשר, אדם. נכון? ככה מובא בספר יחזקאל. אריה, שור, נשר ואדם. זה ארבע חיות. על גבי החיות יש מרכבה. כן, הם נושאים את המרכבה. על המרכבה יש כיסא. על גבי הכיסא יש מראה אדם. נכון? אז כל זה צריך לנתח את המרכבה לפי התורה, שזה מרכבה עליונה, המרכבה לפי המידות, שזה המוסר. אז מה שהוא הולך לעשות? יאללה, בואו נראה.
המרכבה העליונה זה הספיר?
בואו נראה לפנוחו, בתוך הבתוכו. וזה בחינת תיקונה דמרכבתה עילה ומרכבתה תיתה, שעל ידי החכם שלוקח הנפשות ועולה עמהם ויורד עוז מבטחה, ניתקנו שני המרכבות, כי יש ארבע חיות. בבחינת נפש וכיסא ויושב על הכיסא. זה בינתיים מה שהוא יסביר כאן מבחינת נפש, זה המרכבה התחתונה. זו שייכת לאדם. ואז הוא יסביר, אריה שבבחינת נפש זה בחינת אריתי מורי עם בסמי. מורי זה בחינת מרת נפש, בחינת ונפשה מרה לה. וזה בחינת פגם הנפש, פגם הרצון. כן, אריתי מורי, אם כן, זה כמו מרירות שבאה לנפש. למה יש מרירות בנפש? כשרוצה דבר תאווה. כן? כלומר, האריה שבמרכבה זה המדרגה הראשונה של הנפש, כשעדיין האדם מלא בתאווה רעה. זה הרצון. הוא פגם ומערה לנפש. ועכשיו, כשבא זה האדם לחכם הדור, עם נפשו ורצונו, והחכם הדור לוקח כל הרצונות ולוקט אותם אחד לאחד כדי להעלות אותם כנ"ל. כי הרי מה עושה החכם? הוא רואה מהו השורש בקדושה של הרצון הרע. יש, הרבה אומר לחסיד, אנחנו רואים שיש לך איזה תאווה רעה, אבל מה המקור בקודש? מה אתה רוצה באמת בתאווה? אתה בוודאי רוצה משהו טוב. בוא נראה מה הדבר הטוב. זה כמו שלמשל הבעל שם טוב פעם אמר לתלמידיו שצריך ללמוד דברים טובים מגנב. מה אפשר ללמוד מגנב? שהוא מוכן לעבוד בלילה, שהוא מוכן להסתכן בשביל העבודה שלו, ועוד כמה דברים כאלה. כן, זאת אומרת, ללמוד בהגנב. ואז מלקט גם כל הרצונות והנפשות שנפלו. וזהו בחינת אריתי. מה זה אריתי? לשון לקט. הרי מה זה לאירות? זה ללקט. אז אריתי מורי, שמלקט מרת הנפש. היינו פגם הנפש, עם בסמי. אריתי מורי עם בסמי, עם הרצון הטוב שמעלה ריח טוב. זו העבודה הראשונה שעושה החכם. ובחינת שור שבנפש. עכשיו, אחרי שאדם כבר זכה לאריתי מורי עם בסמי, זאת אומרת שהוא העלה את הרצון שלו אל הרצון העליון, החיובי, מה זה שור שבנפש? זה האור המצוחצח שנתווסף בנפש מחמת הקיבוץ שנקבץ פיזורי הנפש. ואז מאיר הנפש ביותר. כל זמן שאני בתוך מרירות הנפש, אז הנפש שלי זה אור קטן וכהה. עכשיו זה אור מצוחסך וזוהר. כי כשהרצון אין מאיר, אז הנפש בבחינת ונפש רעבה. כי עיקר הרב מחמת היעדר האור, כמו שאמרו חז"ל, ויענך ויעריבך ויאכילך את המן, מכאן שהסומה אינו שבע. כי עיקר השובע מחמת האור שיראה בעיניו, ועל ידי שאינו רואה, אין נתמלא נפשו, היינו רצונו, כי טוב מראה עיניים מהלך נפש, וכשמצחצח נפשו בצחצחות האור, אז ונפש רעבה מילא טוב, בבחינת והשביע בצחצחות נפשך. וזה בחינת שור, לשון הסתכלות, כן? לשור. שורו, הביטו, וראו, נכון? שור, לשון להסתכל. בחינת מראה עיניים מהלך נפש. כן? זה שלב שני של השחרור של הנפש. ונשר, זה השלב השלישי, שבבחינת נפש, זה החידוש שנתחדש הנפש בעלייתה, בבחינת עיבור, וזה בבחינת נשר, תתחדש כנשר נעורה יחי. ואדם שבנפש, זה החיה הרביעית, זה בבחינת והיא האדם לנפש חיה. כי האדם, כן, כלומר פתאום האדם מתחיל להשכיל, כי האדם בבחינת מסכנה ועתירה. מה זה מסכנה ועתירה? עניים ועשירים. זה שני סוגי האדם שיש. כמו שכתוב, נעשה אדם בצלמנו עתירה, כדמותנו מסכנה. וכשנתלקטו הנפשות, אזי הם בבחינת אדם, נפשות גדולות וקטנות, בבחינת מסכנה, שזה הנפשות הקטנות, ועתירה בבחינת נפשות גדולות. אז אם כן, יש לנו ארבעה חיות שבמרכבה של האדם. ואופנים הם הגופים. כתוב, כן, אחר כך הרי החיות האלה, יש, והאופנים וחיות הקודש. אז מה זה האופנים? הם הגופים, כי עיקר פעולותיהם של הגופים אינו אלא מן החיות שבנפש. שהנפש מראה פעולותיה על ידי עברי הגוף, ואין לגוף שום תנועה עצמית, והכל על ידי כוחות הנפש. הרי כתוב שמה, כי רוח החיה באופנים. זאת אומרת שהאופנים לא מסתובבים לבדם, אלא הם מסתובבים מכוח החיות של החיות. זאת אומרת, הנפש מניעה את הגוף. אז ברגע שהנפש התחדשה והאדם כבר זכה למדרגת אדם, אז הוא גם משנה את פעולות הגוף. וכיסא, עכשיו, מה יש מעל המרכבה והאופנים? יש שם כיסא. מה זה הכיסא שבבחינת נפש? מה?
האופנים, זה מתחת לחיות?
האופנים הם במקביל לחיות לפי זה. והכיסא שבבחינת הנפש הוא נפש החכם שנתכסה. בבחינת יקרה היא מפנינים. כלומר, יש נפש גלויה, לא צנועה, אפשר לומר. ויש, כלומר, מוחצנת מאוד. ויש נפש שמתכסה, היא זוכה לצניעות, כלומר, להכרה של פנימיות הנפש. כלומר, אדם שזוכה להשכיל ולהתקדם מבחינה מוסרית, אז הוא גם חש שהחיים הפנימיים שלו פתאום מתחילים לקבל משמעות. כן, אז זה מה שנקרא, הוא נפש החכם שנתכסה, לכן זה נקרא כיסא. בבחינת יקרה היא מפנינים. כמו שחזור דרשו חזל, מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. כי מחמת שנפש החכם הוא יקר, הוא נתכסה לפני ולפנים. וכל הנפשות נעשים לבושים אצלה. לכן גם הרמב״ם כותב להלכה, שתלמידי חכמים נוהגים צניעות יתרה בעצמם. כן, סתם אדם לא צריך לנהוג צניעות יתרה, אבל ככל שהוא נהיה יותר חכם, אז הוא צריך כיסוי יותר גדול. כי הוא זקוק ליותר הפנמה. והאדם היושב על הכיסא, כן, לא החיה הרביעית, עכשיו על גבי הכיסא יש מראה דמות אדם אצל יחזקאל, הוא דעתו של החכם, כי גם בלא דעת נפש לא טוב. זה אם כן ארבע חיות והאופנים והכיסא ודמות אדם שבנפש. מה עם התורה? עכשיו יש מרכבה עליונה, כל זה היה מרכבה התחתונה. ויש ארבע חיות בתורה, שזה מרכבה עליונה. אריה שבתורה, עכשיו צריך לחזור, אריה שור נשר אדם. אז מה זה אריה שבתורה? כי התורה נקראת עוז, ומעז מארי. ומעז מארי, כלומר, זה העוז שהתורה נותנת. אדם שיש לו תורה, זה יש לו גם ביטחון עצמי גדול. בגלל שהתורה מבררת לו את הוודאות הפנימית. ושור שבתורה, זה בחינת בי שרים יסור. שור או סור, כן? לא כתוב על זה. בנביאים, זה שין שמאלית או סימנית, משון שררה. התורה גם נותנת שררה. ונשר שבתורה זה בחינת חידוש אין דאורייתא. בבחינת תתחדש כנשר. כן, אדם מכוח התורה, זה נעשה כמעיין המתגבר, יש לו חידושים. ואדם שבתורה זה בחינת זאת התורה אדם. ויש בה קלות וחמורות שהן בחינת מסכני ועתירי. הרי בתוך התורה יש מדרגות שונות, מה שנקרא קלות שבתורה. זה מסכני, כלומר עניים, ועתירי מבחינת חמורות שבתורה. וכיסא שבבחינת תורה, הם דברים שכיסא עתיק יומין. מה זה דברים שכיסא עתיק יומין? סתרי תורה. עד עכשיו זה הנגלה. עכשיו יש גם סתרי תורה, לכן זה נקרא כיסא, כי זה מתכסה, והם מכסים את עצמם בסיפורי התורה. ויושב על הכיסא, מי זה האדם שיושב על הכיסא? הוא עתיק יומין, בבחינת עתיק יומין יתיב. כלומר שזה הרצון הראשון שאנחנו לומדים בבחינת תורה של עסתיקה סתימה, ואופנים שבתורה הם גופי הלכות. אמרנו שהרי אופנים לשון גוף, אז יש גם בתורה גוף שהוא הלבוש שמסתיר את הסתרי תורה.
אז למה זה מקביל עם זה גוף?
מה?
למה זה מקביל עם זה גוף?
יש גופי תורה.
כן, נו.
לא, זה מקביל, אל תדע, זה מקביל, כן, זה עוטף. מה?
לא
הבאת את
הדרך של
אריה שור נשר אדם, זה ארבע חיות שבמרכבה, שראה יחזקאל. יש מרכבה תחתונה שזה בנפש האדם, יש מרכבה עליונה שזה בתורה. אז מה זה מרכבה תחתונה שבאדם? זה ההתפתחות המוסרית של האדם, שבהתחלה אריתי מורי שצריך ללקט את המרירות שבנפשו ואחר כך, שור, זה הצחצוח של האור והנשר, זה ההתחדשות, והאדם זה כבר ההשכלה של האדם. בסדר? מסכנה ועתירה. עד כאן ברור? אותו דבר יש גם בתורה ארבע מדרגות. מה הקושי? לא הבנתי.
לא הבנתי מה זה בתורה. מה זה אומר בתורה? באדם זה בסדר, זה
אומר בתורה. איזה אדם? האדם שעל הכיסא או האדם שמתחת הכיסא?
לא, בהכרת התורה אמר שזה תיקון המידות.
נכון.
ובתורה מה זה אומר?
זה השגת האמת. השגת האמת הוא השגת הרצון העליון, אם תרצה. כן, מה שאמרנו, מה שקראנו, עתיקה סתימה, בחלק שלמדנו שבוע שעבר, ובחלק של השיעור שבו לא הגעת. נכון? שזה הרצון המקורי שבתורה, שמתגלה די תורך תורה של עתיקה סתימה. צריך להתחיל מתיקון המידות, שזה התגברות על תאוות ממון, על ידי ריבוי הצדקה, ומתוך כך האדם זוכה גם לתורה של מעלה, ואז הוא מתגלה, מה?
זה מנביל?
לא, זה מתחיל מהמידות. מתחיל ממרכבה תחתונה, אחרי זה מרכבה עליונה, כפי שלמדנו בשבוע שעבר. לא, זה שני סוגי אריה. יש אריה כזה, אריה כזה. כן.
מה זה שור של מרכבה עליונה? מה זה
כבי שרים יסורו? זה השררה שהתורה נותנת. כן? מן מלכי רבנן. הוא לא שינה את הסדר בכלל.
אופנים זה אחרון.
את האופנים הוא שם בהתחלה, לא יודע. לא כל דבר אני יודע. וזה שמביא בתענית, עכשיו על פי זה הוא יסביר סוגיה מאוד מעניינת בתענית. זו סוגיה מפורסמת, שלכאורה אין לה שום קשר למה שאנחנו למדנו, אבל אחר כך נוריד את הקשר. זה שמביא בתענית דווקא ג' עמוד ב', מעשי דרבי יונה, כדבה יצטרך אלמה למיטרה, מרעיזיל ואייטה בזוזה, עיבורה ואבקאי. באתרה עמיקה, באתרה צניע, מיכסה סקה, ועל ידי זה אתם מיטרה, כד הווה מצטרך על מיטרה. זה מה הסיפור שם, הוא קיצר פה את הסיפור. הגמרא אומרת, בואו ראה, תח הזה, מה בין חסידי בבל לתקיפי ארעד ישראל. כן, מי זה חסידי בבל? זה רבונה ורב חסדא. רבונה ורב חסדא היו גדולי ישראל ובבל, והגמרא קוראת להם חסידי דבבל. מי זה תקיפה דערד ישראל, אדם תקיף שבארץ ישראל? זה רבי יונה, אבוה דרבי מני. עכשיו, במה ההבדל? מה הם עשו כשלא היה גשם? רבונה ורב חסדא היו אוספים את כל הקהל, אלפי אנשים, והם היו מתפללים באמצע הקהל על הבימה, והגשם היה יורד. אז דבר אחד היה ברור, זה שכולם יודעים בזכות מי ירד הגשם. בזכות רב הונא ורב חסדא שהיו באמצע התפילה המתפללים. הם ניהלו את כל העסק. לעומת זה, בגמרא, הגמרא מספרת שאבוה דרבי מני, רבי יונה אבוה דרבי מני, כשהוא היה רואה שאין גשם, היה לוקח סל. ובתוך הסל היה שם שק. והיה אומר לאשתו, אני הולך לקנות חיטה. בתוך השק. ואז, במקום ללכת לקנות, הוא היה יורד למקום נמוך ומתכסה בשק, כן, כדי להתפלל, והוא מתפלל במקום שאף אחד לא ראה, וכשהוא היה יוצא מהמקום הנמוך הזה, הטיפות הראשונות כבר היו יורדות, ואז הוא היה חוזר הביתה ואומר לאשתו, לא קניתי, כי עכשיו שיורד הגשם, המחיר של החיטה ירד, אז כדאי לחכות. עכשיו אפילו אשתו לא יודעת, שזה, אז איך אנחנו יודעים? היו כתבי CNN שם. אז עכשיו, זה הסיפור. זה הסיפור המפורסם בגמרא. עכשיו, מה רב נחמן קושר בין הסיפור הזה, שהוא סיפור יפה של עצמו, לבין הסיפור, לבין מה שלמדנו. אז הוא אומר ככה. וזה שמביא בתענית מעשה דרבי יונה, כדהבה יצריך אלמה למיטרה. אמר, איזיל, כלומר, כשהעולם היה צריך גשם, היה אומר, אלך, והייתי בזוזה עיבוריי, אני אביא עיבורה, כמנה חיטה, לבריאות, בזוז. כן, מחיר של זוז. כי זוז זה לא הרבה כסף, אבל זה מה שהיה לו, כי הם היו עניים, כן, בגלל הבצורת. והווה קאי באתרה עמיקה, היה עומד במקום נמוך, עמוק, באתרה צניעה במקום מוצנע, מכסה סק היה מתכסה בסק, ועל ידי זה, ואתם מיטרה, עליה בא, היה בא הגשם. אז הוא מסביר ככה, כדבה מצטריך אלמה למיטרה, כשהעולם צריך גשם, היינו לתורה. העולם צריך תורה. זה נקרא הגשם. למה? איפה הוא יודע שהגשם נקרא תורה? כמו שכתוב, יערוף כמטר לקחי. לקח שמה זה התורה שמשה רוצה ללמוד. אמר, איזיל ואייטה בזוזה עיבורה. עיבור זה בחינת עב ריו. עב הוא שיקוך, ריו זה בחינת חמימות. מובן?
לא.
הרי אמרנו שהעיקר העיכוב להשגחה זה בגלל שיש חמימות הלב של תאוות ממון. וזה מתקן על ידי הצדקה. צדקה זה מידת החסד. חסד בגמטריה כמה? עין ב', 72, אב. ואילו מידת הדין שצריך לרכך נקראת גבורה. גבורה בגמטריה ריו, רש י' ו', שזה שלוש פעמים אב. נכון? טוב, יש לזה משמעויות יותר עמוקות בקבלה, אבל זה מספיק לנו כדי להבין על מה מדבר. זה בחינת אב, ריו. אב הוא שיקוך, ריו זה בחינת חמימות. הנה, אב, זה החסד שמשקר, שמקרר, את מידת הדין של החמימות, הגבורה. לכן עיבור, עיבור זה אותיות עין בית ורש יו דו. בזוזה זה מבחינת תאוות ממון, היינו דאזיל שהיה הולך לשכך תאוות הממון כנל. והווקאי באטרה עמיקה, היה עומד במקום עמוק, על ידי ששיכך תאוות ממון זכה לאטרה עמיקה שהוא מבחינת חסד. כמראה החמה עמוקה מן הצל, וחסד הוא אור יום. כלומר השמש זה נקרא חסד, וראינו שהאור של השמש נקרא עמוק, כי הוא עמוק מן הצל, כלומר כשאני מסתכל על מקום שיש בו גם אור וגם צל, המקום המואר נראה עמוק יותר, לכן קי באטרה עמיקה, הכוון שזכה לאור החסד, כמו שכתוב יומם יצווה השם חסדו, ועל ידי החסד זכה לבניין הבית, לבחינת שכל כנל. וזהו אטרה צניעה, שהוא בית המקדש, שהוא השכל. כמו שכתוב, וצינויים חוכמה, הרי למדנו לפני כן, כאילו נבנה בית המקדש בימיו, כי אם יש לו דעת שהוא משיג על ידי החסד, ואהבה מכסה סקה, כשהמתכסה בסק, זה בחינת לקיחת הנפשות, להעלות אותם כנל, כמו שאמרנו על הצדיק, שהוא מעלה את הנפשות, ולוקח נפשות חכם. מה זה קשור לסק? הוא יסביר, וכלליות הנפשות הם המכונים בשם סק. המרצה יצא מן הסק. כי הם מתעדנים, למה הנפשות, כללות הנפשות נקראת סק? כי הם מתעדנים משקיה דנחלה. הם מתעדנים, הנפשות, מההשקיה של הנחל העליון, אם כן, השקיה סק, כמו שבבחינת, והסביע בצחצחות נפשך, ועל ידי זה, ואתם מיטרה, שימשיך תורה, בבחינת ויורד עוז מבטחה. אך צריך לבקש מאוד, ולחזור אחר חכם כזה. ולבקש מהשם יתברך שיזכה למצוא חכם כזה. שיקבץ הנפשות, בבחינת ולוקח נפשות חכם, ויעלה אותם ויורד עמם תורה. כי גם החכם בעצמו אי אפשר שיעשה זאת בשכל אחד. כי הם שני שכליים, מה שמקבץ הנפשות הוא שכל אחד, ומה שמעלה אותם ומוריד עוז מבטחה הוא שכל אחר. זה בחינת שין של ג' ראשים ושין של ארבע ראשים, שהשני שינים הם השני שכליים. טוב, זה כבר הוא הכניס פה משהו חדש. וזה בא, הוא מתפרש על ידי הגדתה של רבה בר חנה. שכל זה יתברר, כל זאת ועוד, בפעם הבאה. שלום.